טוב, שלום לכולם. אמרנו בשיעור הקודם שבחצי השני של התקופת הראשונים שיעורים שלנו יותר מרווחים, כי אנחנו לא הורדנו את הרף, מידת ההשפעה והמוכרות נשארה אותו דבר, ויש פחות. מה שנותן לנו להתמקד, אנחנו בעצם בסוג של דילוג כאן, למרות שלא דילוג גדול. אם דיברנו על תלמידי הר"ן, אז אנחנו ממש משקיעים לתקופה הזאת. אנחנו לא מתקדמים הרבה, אם דיברנו על נימוקי יוסף, אז אחריו הברבנאל, זה באמת לא התקדמות כזאת, אין פה קפיצה. אבל מה שאנחנו נעשה מעכשיו ועד סוף הזמן, אנחנו מדברים על אנשים שחיו בתאריך הקובע של 1492. מסיבה אחרת, על גילוי אמריקה, כן, אבל אנחנו מדברים על גירוש ספרד, שהוא נקודת ציון שאחד מהגורמים, דיברנו על זה בהקדמה, אחד מהגורמים, אבל בעצם זה הגורם להחלפת התקופה. דיברנו על שלושה גורמים, על גירוש ספרד, על המצאת הדפוס ועל ספר שמסכם התקופה בבית יוסף. גירוש ספרד זה הגורם המרכזי שבהם, והוא גם נושא שישר להעביר בו קו, כמו שאוהבים היסטוריונים. יש פה תאריך, תאריך קובע, בשנה 1492, תאריך עד אז, עד זין באב, איזה יצא, שסמכו אותו לתשעה באב. וכך אנחנו היסטורית יכולים להעביר את התקופה. עכשיו, דון יצחק אברבנאל אישית גורש לגמרי. נדבר על בית יוסף, אז הוא גורש בתור, הוא יהיה האחרון בתקופה, אז הוא גורש בתור ילד צעיר. משפחתו גורש, הוא גם גורש, אבל זה לא יהיה אותו דבר. אבל אברבנאל גם משקף בחייו כמה גירושים, וגם היה מנהיג חשוב מאוד, מוכר בתור פרשן. אני חושב שראינו בסדרה הזאת בן עזרא. אני חושב שאם היו שואלים אותו, היה מעדיף להיזכר בתור משורר. אבל אני לא יודע עד כמה היינו מכירים אותו בתור משורר. יש משורר אחר בשם משה בן עזרא. בן עזרא אחר שאני לא חושב שמכירים אותו בעולם הישיבות. דיברנו על הרד"ק. כן, דיברנו על כמה וכמה אנשים שהם מוכרים. לא, אני אומר מוכרים בתור פרשני רבי יהודה הלוי, זה טיפה מאתגר, אבל אני תוהה תמיד. נניח לא היה כוזרי. האם היה נכנס לשיעור הזה רבי יהודה הלוי? אני לא יודע, אני מתלבט. עברתי כמה פעמים את הסדרה הזאת, ויש לי למשל שיעור שלא עברתי השנה על שמואל הנגיד. שהוא משורר, חייב, הוא היה עשר צבא והרבה דברים חשובים. הספרות שהשאיר זה שירים. לא הכנסנו אותו. אז ידעו זאת. אברבנאל מוכר בתור פרשן. אנחנו נראה, הוא חלם להיות פרשן ופילוסוף ולעסוק בתורה ובחוכמה, אבל כל פעם הוא נקרא מחדש לדגל. ויש לו סיפור חיים מדהים, כפי שנראה. אבל אני קצת התחכמתי, ואת סיפור חייו הבאתי מתוך הקדמותיו. הוא כתב לספריו והקדמות. כתב בעברית, הזכרנו שבוע שעבר את רבי חסדאי, קסקס. אמרתי שלו הוא לא היה כותב בעברית, היה אפשר לתרגם אותו לעברית בת ימינו. אברבנאל אבל גם יושב, נראה, פורטוגל, ספרד, איטליה, וכותב בעברית פייפייה, עשירה מאוד, במיוחד בהקדמות שלו, הפיוטיות, הוא כותב בלשון תורה, כן, לא בלשון חכמים, בעיקר בהקדמות, משובת פסוקים, ממש עשיתי לעצמי, איזושהי עבודה של להתחיל למצוא את הרמזים, איך קוראים לזה, אילוזיות, את המקומות שבהם הוא מסתמך על פסוקים, וזה פשוט בלתי אפשרי, כי כמעט כל צירוף מילים שלו, של שני מילים, אפשר למצוא איפה הם בכתובים. בסדר, אז בואו נספר עליו, ותוך כדי הסיפור, אני אגיד איפה אנחנו נקרא, נעבור ללשונו. נולד ב-1437, הוא נולד בפורטוגל, בליסבון שבפורטוגל, אבל הוא נולד למשפחה ספרדית, זאת אומרת, משפחת אברבנאל, עם משפחה ספרדית, מאוד מיוחסת, במיוחד בפני עצמה, היחוס שלהם, לעצמם, מגיע לספרד בחורבן בית ראשון. האם זה היסטורי? קשה לנו להביא עדויות, אבל כך הם אומרים, אומרים של משפחה, משבט יהודה, מבית דוד, שנמצאת בספרד מהתקופה הזאת. האם הם, הרי שאת הפסוק, דיברנו על זה, האם הפסוק באמת מתכוון לספרד הזאת, הספרמיה, כנראה שלא. אבל בכל אופן הייתה מסורת יהודית כזאת, ואנחנו לא נתווכח עם משפחה שמייחסת את עצמה. אבא שלו, דון יהודה ברבנל, מאגר. מאגר או שהוא בן למאגרים. מי תולדו שבספרד, לליסגון שבפורטוגל.
זה דון.
תואר השר, כן. השר אחר כך תרגמו את זה.
אבא ש... זה לא מילדות
כאילו. לא, 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 זה לא שמו. זה לא שמו. זה תואר וגם זה גם לא תואר שעבר לו בגלל שאביו היה דון. אלא זה גם תואר שהוא קיבל בעצמו. אז אביו הוא שר האוצר אצל מלך פורטוגל, אפונסו החמישי. אני רוצה להגיד משהו על השר, אחר כך, בגלל שהברבנל שלנו יהיה שר האוצר. אני רוצה לומר ששר האוצר הוא שר של אוצר. אנחנו היום לקחנו את השם. היום לשר האוצר, אני אגלה לכם, אין לו אוצר המלך שהוא אחראי עליו. זה בהשאלה, זה שם מטאפורי. פה השם, לא שמנו לב, כן? פה השם לא מטאפורי. כן? יש לו אוצר, יש למלך אוצר, ושר האוצר, מה תפקידו? כן? ובעיקר, להגדיל את האוצר. הוא פחות שר הכלכלה. כן? עוד שהיו שרי אוצר שזה גם עניין אותם, איך תיראה...
הוא מגדיל את האוצר.
מיסים, עצות למלחמה, השקעות, כקניינים. זה תפקידו, הוא לא... אנחנו חושבים שהוא... מעניין אותו איך אנשים יחיו. יש שרי אוצר שזה כן עניין אותם, אבל זה לא התפקיד שלו. כן? הוא לא קבע את המדיניות המוניטרית של ספרד.
מנהל הכספים.
כן, של האוצר, פיזית, אוצר... זה באמת אוצר. הוא, אם כך, בתרבות שיש בה הבדל גדול בין העשירים המיוחסים והמקורבים לבין אלה שלו, הוא מקורב ועשיר ומיוחס. יושב כילד בחצר מלך פורטוגל וכותב ספר פילוסופיה שקורא לו צורת היסודות. וכותב גם חיבור פילוסופי שקוראו לו עטרת זקנים, שהוא בעצם סוג של פירוש, זה מגדים סוג של פירוש של, על פרשת, פסוקים בסוף פרשת משפטים, על עיני המחיר שהולך מנך לפניך, ואחד המקום אשר הכין אותי. והוא מתחיל לכתוב פירוש בספר דברים. קורא לו מרכבת המשנה. כן, משנה זה משנה תורה, זה משחק מילים, מרכבת המשנה של יוסף. אבל אז הוא מתייתם מאביו. אביו נפטר, והוא ממונה תחתיו לכהן כשר אוצר. מה? שמביא אותו לזנוח את ישיבתו על התורה ועל החוכמה. ולעסוק בענייני העולם הזה. אירוע שקורה לו ביותו כשר אוצר בפורטוגל, שנת 1471, הוא בן 34, פורטוגל כובש את חלקים מצפון אפריקה, ובנהר עיר במרוקו, בשם ארזילה. ונופלים שם 250 שבויים יהודים, זאת אומרת הרבה שבויים, אלפי שבויים, מתוכם 250 שבויים יהודים. והברבנל עושה מפעל אדיר לפדות אותם, ומגייס כסף לזה, וגם תורם כסף בעצמו, ודואג לכל מחסורם במשך שנתיים, עד שהם נקלטים כאנשים חופשיים בקהילות היהודיות בספרד. 1481, הוא בערך בין 44, מת המלך המדובר, אפונסו החמישי. מוכתר המלך תחתיו, אצל היהודים נוכתב יואן, וזה גם קל להגיד. הבעיה שזה לא שמו, את שמו צריך להגות משהו בשם ז'ואאו. כנראה אני לא אומר את זה נכון. המלך ז'ואאו השני. הוא מאשים איזשהו, זאת, המלך יואן, ג'ואו השני, מאשים מקורב לאבא שלו, למלך אפונסו החמישי, שם המקורב היה דוקס מברגנצה, שהוא היה אחד מהמקרבים של אברבנאל. הוא מאשים את אותו דוקס בקשר, והוא מוציא אותו להורג. המלך החדש עושה מין תהור ומוציא להורג מקורב שר חצוב, חשוב בחצרו של אבא שלו. השר החשוב הזה היה מאלו שתומכים באברבנאל. מכאן אברבנאל מבין שהוא עלול להיות הבא בתור. בהתחלה מנסה לפעול קצת לתהור שמו, שהוא לא מורד ולא שום דבר, מבין באיזשהו שלב שהוא עלול להיות מוצא גם להורג, והוא בורח לספרד. בשנת 1473, הוא ממשפחה, הסבא שלה הספרדית, כן? והוא בורח מפורטוגל לספרד בגיל 46, והוא כותב על זה. אז בואו נקרא בצד, יש לדף שני צדדים על הצד שכתוב עליו, על חייו מתוך כתביו, מקור אחד. ההקדמה שלו ליהושע. ההקדמה שלו ליהושע, זאת אומרת, יש בנפרד תורה, בנפרד נביאים, נביאים, הקדמה. שלו הייתי בביתי, בית והון נחלת אבות, בית מלא ברכת השם. אתם שמים לב שהכל פה, הכל פה ממש ציטוטים של נפתלי, כן, מלא בליסבון העיר, בליסבון הממוללה, עיר והם במלכות פורטוגל. בניתי לביתים ועליות מרווחות, כן, מכירים את הפסוקים? ביתי בית ועד לחכמים, בביתי ובחומותיי הון עתק וצדקה, תורה וגדולה. ורענן בהיכל המלך דון אלפונסו מלך גיבור. וחזקתו ובאושרו פקד השם את עמו לתת להם לחם. רווח והצלה עמד ליהודים, בצילו חימנתי וישבתי, והייתי קרוב אליו, והוא נשען אל ידי. אז הוא מאשים את עצמו. לא דרשת מעל ספר השם לשמוע בלימודים. את הניקוד פשוט לפי הפסוקים, אפשר לפסק זה אחר, לנקד את זה אחר, אחרת. ותשאה בדברי שקר עם מלאכים ויעצי ארץ, בעת פקודתם יובדו. שמת זהב כסיליך. זה באיוב. ותלך אחרי האבל הגדולה והגבורה והתפארת. ואם שכחת השם אלוקיך, גם אלה תשכחנה. אם אתה שתשחרר אל אל ובתורתו תהגה יומם ולילה, ישוב השם לסוס עליך לטוב. חוצני נערתי ואקום ועשה מלאכת המלך, השם צבאות שמו, פירוש הספרים האלה. הוא כותב בהקדמה לספר יהושע כך. אני הייתי מקורב למלך והכל היה לי. ואז גליתי, איבדתי את הכל. ומה הלקח? כן, אז עבדתי את המלך הלא נכון, כן? הוא אומר, מה לי ולחצר מלכי הגויים? אני צריך לעסוק מלאכת המלך השם צבאות שמו, פירוש הספרים האלה. אז הוא מתחיל לפרש ספר יהושע, כן, דברים הוא כבר התחיל בצירותו, מתחיל לפרש את הנביאים. וכך הוא עובד משנת 83, של עברת 83, עד מרץ שנת 1484. הוא מגיע, הוא עושה את רוב נביאים ראשונים, הוא מגיע לאמצע ספר מלאכים, ובעודו שקוע בספר מלאכים, הוא נקרא לחצר המלך פרנדיננד והמלכה איזבלה, שם ראשי מרכב. מכירים את השמות? כן. התפרסמו בעניין הגירוש, אבל צריך להגיד שבערך 100 שנה מגזרות דיברנו זה את דיברנו הזכרנו זה בנדמה לי בריבה שמת בנו ואחרים בתקופת ארן גזרות קנה קופנון א' שזה סוג של הרג ביהודים, אבל זה הרג מי שלא התנצר, ובמשך 100 שנה מופעל על היהודים לחץ אדיר להתנצר, ולפי הערכות במאה השנה שלפני גירוש ספרד התנצרו בערך חצי מיהודי ספרד. זאת אומרת שהגירוש הוא מראש על אלו שמקשנים בדתם, כבר היה יותר נוח להם. אם כי שצריך להגיד שבתקופה של המאה השנה האלה, החמישים שנה הראשונות שבהם היו קשות יותר. ואחר כך מת האפיפיור, שם זה סיפור שאולי יש קצת רווחה לפני שמגיע גזרת הגירוש. אז הוא מ-1484 עד 1492. ממונה על האוצר במה שהיהודים קוראים ממלכת ספרד, זה קסטיליה ואראגון שהתאחדו, דיברנו על זה, נדמה לי בשיעור על הרמב"ן, הנחה גדולה וחשובה. אברהם מנהל מנסה בכל כוחו והשפעתו למנוע את הגירוש. וגם מציע סכום עצום כדי למנוע את הגזרה. גם הגזרה הזאת רשמית, לא נעשית על רקע שאלה אומרים, אנחנו לא סובבים את היהודים, אלא מה שקורה בגלל שאמרנו שיש התאסלמות מאוד גדולה במשך עשרות שנים, הם מכירים הנוצרים החדשים, ומדברים על ההשפעה שיש ליהודים על הנוצרים החדשים. מה זה?
נצרות.
נצרות, נוצרים החדשים, אמרתי מה שאמרנו, נוצרים החדשים, כן, נוצרים החדשים. צריך להגיד שזה ביחד עם הרקונסטרוקציה, זאת אומרת, הם הולכים וכובשים נגד המוסלמים, ואז אומרים בואו נעשה טהרת הנצרות. אגב, גם על האסלאם יש גזרות. למעט המוסלמים שיש שם, אבל על מאות אלפי יהודים. אין הערכה. זאת אומרת, אין הערכה, יש הערכה, יש הערכות. יש המון הערכות כמה יהודים מאה בספרד, אין לנו... נדמה לי שכל מספר בין 50-500 אלף נאמר על מספר היהודים בספרד ב-1492, וגם השאלה איך סופרים ומה עושים עם הנוצרים החדשים, מה שנקרא. והנוצרים כבר יש קודם. לא, עוד לפני גירוש ספרד. אז אברבנאל לא מצליח, למרות שהוא מנסה לשכנע את המלך והמלכה, אין לו סיכוי. הוא מנסה לשחד אותם, יש לו סיכוי. יש לו הון עצום. והוא לא מצליח. יש שם דמות נוצרית חשובה אצלם בחצר, לא חשוב על פרטים. אבל מה שכן, הוא מקבל הצעה להישאר. הוא ומשפחתו בחצר המלך והמלכה, בתור יהודי. והוא דוחה את ההצעה הזאת. והוא יוצא מגורש בראש קבוצה יהודית. לאן? בואו נראה. הקדמתו לפירוש, פירושו לאגדה של פסח. אנחנו נדבר אחר כך על ספריו שיש לנו. אז הנה מקור 2 מתוך ההקדמה לזרב פסח של אברבנאל. כי הנה האדון השם צבאות חשב להשחית. טוב, עכשיו הציטוטים יהיו בעיקר מאיכה ומירמיהו, אבל זה פשוט כי זה הנושא. חשב להשחית חומת בציון, גלות ירושלים אשר בספרד, דיברנו על הפסוק הזה. היה השם כאויב להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ושלח בן חרום אפו, עברה, וזעם, וצרה, ומשלחת מלאכים, מחבלים. זה לא רק שינה את המחבלים, רק את המלאכים הפכו למחבלים. וישליחום אל ארץ אחרת, כיום הזה, לא, הוא לא כותב. אל ארץ אחרת, ויגרשו מבית תענוגותיהם, מארץ מגוריהם הוציאום. קראו אחריהם מלא, זה גם פסוק. ויסעם את מצוקם, כן, בצקם, משנה עוד אחת, ויסעם את מצוקם על שכמם בסמלותם הצרורות. וואו, וממש כמו הפסוקים בערך, כן, הקדוש ברוך הוא מגרש את עמו. כי ראית אלוהים פנים אל פנים, נלחם בעמו חבן לחלתו, למור אספה עלמו רעות הגירוש עד אין מספר, והתהלכו מגוי אל גוי מלאכה אל מדבר העמים. ואני בתוך הגולה, עברנו מעברה, גבע מלון לנו, חרדה הרמה, נפלה המעלה, ובאדירים משברי ים, באנו למלכות נפוליש. בשובה ונחת נתקבלנו. אמרתי, אתה ירחיב השם לנו, ועל ההולכים בחושך יאירו שבעת הנרות. כתוב כל כך מקסים, למרות שזה זה, זה, זה דברים נוראים. כן? אז הוא עומד בראש קבוצה יהודית שמגורשת לנפולי. אז הוא מגיע לנפולי בראש קהילה של יהודים, שם המלך נפולי פרננדו הראשון, שלוחצים עליו לא לקבל את היהודים, לחץ מדיני, כולל בין היתר ממלך ספרד ואחרים, והוא לא שואל, ומקבל את היהודים, ואת אברבנאל הוא ממנה ליועץ המלך. כך שאברבנאל היה בפורטוגל, גלה לספרד, התחיל מאפס, החליט יותר לא לעסוק בפוליטיקה. קוראים לו עוד פעם להיות שר אוצר, פעם שנייה במלאכה אחרת לגמרי. כן, עוד פעם מאפס הוא מגיע לשר אוצר. ועוד פעם הוא גולה ונהיה יועץ של בנפולי, של המלך פרננדו הראשון. פרננדו מת, והוא יועץ לבנו, אלפונסו השני. עד לא הרבה זמן, 1495. והוא אומר, חשבנו שנהיה בשובה מנחה. 1495, בקושי שלוש שנים, צרפת כובשת את נפולי. מלחמת הרנסנס האיטלקית, או מלחמות הרנסנס האיטלקיות, לו הייתי מעביר את זה באירופה, כל ילד היה מכיר את זה משיעורי היסטוריה, הרבה יותר טובים. בתולדות עמם, אני חושב, מאצלנו. כיבוש נפולי, מכירים? קצת את איטליה. וזה חשוב, המרחק להאים. נפולי, כן, היא בדרום, דרום איטליה, קרובה יחסית לוונציה, יחסית צד שני, מערבה, האיים, סיציליה, קורפו, זה יהיה חשוב. אז הכיבוש פוגע קשה מאוד ביהודי נפולי, ובואו נקרא את מה שהברבנל עצמו כותב על זה, בהקדמה שלו לספר דברים. עכשיו, הקדמה לספר דברים הוא כותב בסוף הפירוש, כי את התחלת פירוש הוא כתב בחוץ בספרד, אבל הוא מפסיק את זה באמצע וחוזר לפרש את זה בגלותו בנפולי. על מה ולמה הוא יכתוב בעצמו, אבל ככה הוא כותב. אמר השר הישר, דון יצחק ברבנן זצן, זה הקדמת המעתי, כן? זה לי 20 שנה בימי בחורותי, ביותי על אדמתי, העיר ליסבון, העיר והם במלכות פורטוגל, אשר ביצא מלכות ספרד, למנה אני בי לשאול שאלה גדולה. הוא יחזור לשאלה הגדולה בסוף, אבל הוא מתאר עכשיו איך הוא מגיע להתגלגל בה. כאשר נתעסקתי במלכת השם זאת ימים אחדים, סבתי נדודים, כי מצאוני האימים ותולדות הימים, קפץ עליי רוגז הזמן, ורשתו אשר תמן, וישבות המן. לא יאמן. משמיים מנחם הגלגל, ורגוזו עליי את גלגל, לקחת את נפשי זמם, ויקח את כל קנייני עד תומם. וזה הגרוש הראשון שלו. והמלטר רק אני בורח מכל מיני מלכויות קסטיליה, ברב מקומה, כי הגורת עם פניו והחימה. ואחרי כן 10 שנים, וישכון ישראל בטח בכל ארצות ספרד, המונים המונים, שלווים ומשקטים, אוכלים למעדנים, האמונים עליי תולה ואין מחלים, חשב השם להגלות בראש גולים, את כל היהודים גדולים וקטנים, אשר בכל מחוזי ספרד היו חונים. הגרוש השני, וגם יד השם הייתה בם, לאומם ולאבדם, אחריהם בכל עבר, השוד והשבר והרע והדבר. ואז הוא מגורש בפעם השנייה, ביום הזה ואני בתוך הגולה, ברוב חלחלה, באתי לנפולי, שהעיר הגדולה, עד למעלה. עד למעלה, אולי. וגם שם לא הונח לנו, כי כשרק השם לזבוב, מלך צרפת, אשר קילנו. ויעלו פרשיו על הארץ ויכבשוה, בשצף קצף משלו בה ויעבטוה. ישליו אוהלים לשודדים ונתנו למשיסה יעקב, ויאכלו את ישראל בכל פה, ויתנו אותם עניים מרודים קוראי בגדים, נעים ונדים. בניהם ובנתיהם הלכו שבי לשפחות ולעבדים. ויותר מהמה נשבר ליבי בקרבי על יהודים המרודים, כי נכנסו באוניות אנשים ונשים וללי טיפוחים. בכל אונייה ואונייה הייתה תענייה וענייה, זה הגירוש מנפולי. מכרו אותם לשבעים, והמלאכים נעשו קוצים קסוחים צנים פחים. כל השם שובר רזים, וישראל לבוזזים, בארץ נוכריה שפלים ונבזים. הם הגיבורים מארצם יצאו גרושים, לא שכחו שם אלוהים בכל צרותם כולם קדושים. הלכו מדחי אל דחי, מרואה אל רואה, לא, מראה אל ראה, 3 שנים. וכאשר חישבו כי ירחיב להם ושב עבר הפח, חזון זלפה. גם בי יתנף השם אלוני, ולא ישיב ידו מבלה, ויגזלו אנשי הארץ את כל קנייני, ויבואו רזון במשמני, ויפכו ליגון כל ססוני. אולי זה ברבים, בגלל הרזון במשמני. אולי זה, ואת כל קנייני, ויבואו רזון במשמני, ויפכו ליגון כל ססוני. כי רבות הנחותיי, כי ראיתי צרת עמי, גם שב גם יסיס את כל אשר בשם ישראל יחנה. רצה השם את אוזניי במרצע, לצאת מתוך ההפכה הולך ונוסע, זה הגירוש שלו מנפולי, ונכנסתי באונייה בלב ים, ובחמנת השם עליי, באתי לאי קורפו, ואשב פה. והנה יקרא השם אלוהים לפניי מה שעשיתי בפירוש הספר הזה. הוא מגיע לקורפו, גולה בפעם השלישית, ומגלה שם שאיכשהו הגיע שם העתק של הפירוש שלו לספר דברים שהוא מפרש בהיותו צעיר במדינת פורטוגל. ונפשי צהלה ושמחה החזיקה בו ונשקה לו. ותאמר הוסיף ענה בגודלו והילו, כהנה וכהנה מבילו, כי מעט אשר היה במפעלו, ואתה יחסו צללים צללים צללו. ואני, והנני מסדר ראשונה, אשר הרני פירושות תשובתי עליה, ואומר שאלתי ובקשתי. הוא התחיל ואמר, יש לי איזו שאלה, בתור בחור צעיר שיושב בפורטוגל, ואז בתור הקדמה הוא נותן את כל הגלגולים, עד שהוא פוגש את השאלה הזאת עוד פעם אחרי עשרות שנים, שהוא כבר היה שר וגלה ושר וגלה ויועץ וגלה, מה השאלה? אני אגיד רק את השאלה, לא תחסיק להיכנס לדיונים שלו. אם ישנה התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, רצוני לומר ספר אלה הדברים, היה מעט השם מן השמיים. דברים אשר בו משה אמרה מפי הגבורה. כתר דברי התורה מבראשית עד לעיני כל ישראל, אלו ואלו דברי אלוהים חיים מבלי ידיעות בהם שינוי וחלוף. או מספר משנה תורה הזה אמרו משה מעצמו חיברו ואמרו, כמבאר מה שהבין מהכוונה אלוהים בבור המצוות. שאלה גדולה מאוד, יש לי על הדף מקורות, אפשר להעביר עליה שיעור, יש עליה, על השאלה, לקרוא הפשוטה הזאת, נשתברו כל הנושאים. הרי חמישה חמישי תורה, להבדיל מנביאים כתובים, רמתם הוא, שאני אמרו למשה מסיני, נכון? אלא שמה אני עושה עם ספר דברים שלכאורה משה אומר אותו מפי עצמו? יש אמוראים שאומרים כללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו, כל מיני משפטים כאלה שאתה אומר, זה לא יכול להיות, זה חלק מהתורה. האם זה נאום של משה או נאום של משה מפי הגבורה? על כל אחד מהצדדים אפשר להבין למה אומרים אותו, אבל יש עליו הרבה קושיות. אבל כל הקושיה הזאת, תרוצים שלא תצא לנו אוזנכם, כמו למשל שמשה פעמיים, פעם אחת הוא אומר את זה, ואחר כך קדוש מחו מכתיב, כל מיני תרוצים. רק השאלה הזאת היא שאלה קשה מאוד. אז סביב השאלה הזאת מביא אברבנאל בהקדמה את כל, את כל סיפור חייו הנפלא. אז בואו, לפני שנעבור לתורתו, נגיד עוד דבר על הגירוש שלו, שהוא אישית, לא, למרות שהגירוש, כמו שהוא תיאר, פגע קשה מאוד ביהודי נפולי, תעניה ועניה, הוא עצמו לא היה בכלל גזרה, אבל הוא מתוך אמונה למלך אלפונסו, אמרנו שהוא יוצא לו אחרי שיצא לאבא שלו, הוא מתוך נאמנות למלך גולה יחד איתו. כעבור שנה מת המלך אלפונסו בגלותו. ואז אברבנאל גולה בין ערי איטליה, שאגב לא שייכים אז למלכות אחת, ואמרנו קורפו, ואחר כך בעיר בשם מונופולי, עד שהוא מגיע לוונציה, 1503. ובוונציה מגיע גולה לוונציה, מקבל תפקיד דיפלומטי. זה לא יאמן, זה חשוב, בכל מקום מגיע ונהיה חלק מחצר המלך, למרות שהוא יהודי ווונציה, ליהודים קשה מאוד. בהתחלה, וונציה היא לא להתבלבל.
גטו הראשון.
מה זה?
גטו הראשון היה בוונציה.
כן, המילה גטו היא באיטלקית, למרות שיהודי רומא יגידו שזה מרומא, כנראה זה היה בוונציה. בכל אופן, בוונציה בהתחלה, לא נתנו ליהודים לגור, וונציה לא לטעות, היא אימפריה ימית. לא, לא חלק ממלכות מדינות האפיפיור, מה שיקרה אחר כך. ובהתחלה אסור להביא לשם יהודים, אבל הם לא מסתדרים בלי הכסף היהודי וההלוואות והקשרים והמשרה, ויש להם איזשהו כמות מסוימת של יהודים שמותר להם לגור בגטו. בין היתר הוא מגשר, אחרי על פשרה בין מושל ונציה למלך פורטוגל על איזשהו סכסוך גדול, על משחק בבשמים. נפטר בגיל 71, 1508. נקבר בפדובה, למה נקבר בפדובה? כי בוונציה אישר לקבור, מקום מאוד קטן, כן, זה היא, בית קברות היהודי, עד היום נמצא בפדובה, הוא נקבר שם כמו 1508. כתבים שלו שנשארו. דבר ראשון, פירושו לתנך, לפנינו, לכל התורה, לכל הנביאים ולדניאל. כתב אחד בכתובים, נכתב לא כסדרו ובזמנים בארצות שונות, כמו שאמרנו קודם. מה שמיוחד בפירושו זה שבניגוד לפרשנים האחרים, הוא לא עובר פסוק פסוק. אלא הוא מפרש כל פרשה, כשעם דגש במיוחד בתורה, שהשיטה שלו זה להגיד הרבה שאלות, שאלה ראשונה, שאלה שנייה, שאלה שלישית על כל הפרשה הזאת, אחר כן להביא מין תיאור שלו של מהלך הקורות, בדרך כלל מאוד מחודש, עם תירוץ, כל מיני וזה, תרצנו השאלה החמישית. ככה הוא רומז בדבריו. בתוך פירושו לתורה יש הרבה מאוד עיונים פילוסופיים.
הספרים הפילוסופיים שהוא כתב בצעירותו השתמרו?
כן, חלקם. עוד שנייה אני אמנה אותם בשמם. רק נעיר ש... אחד, יש לו הקדמות לכל ספר, וחלקם הקדומות ארוכות. ולעניין פשט ודרש, הוא דבר ראשון, מתווכח עם הרבה מאוד פשטות קיצוניות, ודבר שני, הוא לעתים דוחם דרשי חזל. אברבן אלי יש הרון גדול. והיה שיג ושיח עם המלאכים והרוזנים, והפירוש שלו סקרן את הנוצרים. במאה ה-17 הפירוש שלו מתורגם ללטינית. והוא מצוטט הרבה מאוד על ידי הוגים נוצרים. כותב כמה ספרי פילוסופיה שנמצאים לפנינו. יש לו פירוש למורה נבוכים לרמב״ם. פירוש של אברבן אלי למורה נבוכים. יש לו ספר לקריאה מנה שנקרא ראש המנה. יש לו, נדמה לי, הזכרנו קודם, עטרת זקנים, זה דרשות פילוסופיות. לצערנו, ספריו הפילוסופיים קשים הרבה יותר לקריאה מאשר פירושו לתורה, אבל גם פירושו, הוא, מה שקראנו קודם, זה מתוך ההקדמות, כן? את ההקדמות הוא כתב עם הרבה מאוד השראה ספרותית, את הפירוש יותר תכליתי. יש לו, בעקבות תסיסה משיחית שקורית אחרי גירוש ספרד, כותב ספר על המשיח ועל המשיחיות שנתפס בתור נספח לעטרת זקנים שהזכרנו קודם, זה נקרא צורת היסודות. יש לו שני ספרים, סוג של סדרה על בריאה וחידוש העולם, בשם מפעלות אלוהים ושמיים חדשים. יש לו עוד טרילוגיה על עניין המשיחיות, שיש לה, כולה נקראת מגדול ישועות, יש בה שלושה ספרים, כי זה מבלבל, זה גם פס אחרת. אחד נקרא משמיע ישועה, אחד נקרא ישועות משוחו, והשלישי זה פירוש שלו לספר דניאל. פירוש של ספר דניאל, שיורה דניאל בתור חזון המשיכי לעתיד לבוא. ספרים שלו שלא נשתמרו, עוד ספר על נבואה בשם מחזה שדאי, שבזה הוא חולק על הרמב״ם, והוא לפעמים מצטט מזה, וזה ספר שחבל על דעבדין. יש לו ספר על סחר ועונש שנעון לפנינו, בשם צדק עולמים. כתב עוד ספרים, מתכם שניים שלפנינו בשם זבח פסח, הזכרנו על הגדה של פסח, נתפס בספר שמחזיקים וקוראים ולא שמים לב שזה אחד מרבותינו הראשונים, בשם זבח פסח, ספר על פרקי אבות שהוא קצת ספר מוסר וקצת ספר פילוסופיה, גם יחסית פופולרי בשם נחלת אבות. ועוד. טוב, בואו נראה קצת מתורתו. חייבים להכיר את ההיסטוריה שלו ואת ההשקפות שלו הכלליות כדי להבין את תורתו. והנה דוגמה. כן, הפכנו דף. הפסוקים בדברים המפורסמים, אני חושב. והפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג אדוני אתכם שמה. ועבדתם שם אלוהים עשה יד האדם, עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יוכלון ולא יריחון. כותב על זה אברבן אלי, פירוש מרחיק לכת ויוצא דופן. שמפני הצרות העצומות יבואו רבים מהם לצאת מכלל הדת ולעבוד צורות כוכבי השמיים מעשי ידי אדם, לא להאמין בהם, כי אם בידיעתם והכרתם שהם עץ ואבן, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלו ולא יריחו. וואו, שלב ראשון, ועבדתם שם אלוהים מעשי ידי אדם, עץ ואבן, זאת אומרת, ועבדתם שם אלוהים שאתם יודעים שמעשי אדם, עץ ואבן, לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון. זאת אומרת, הפסוקים מדגישים את זה, כי זה לא שאתם תבואו ותאמינו באיזשהו, איך התיאור הסטירי של הנביא, של יחזקאל, שגזע עץ שחצי אחד אתה מכין לתנור וחצי אחד אתה מכין לנו פסל. לא. אתם יודעים שזה מעשי ידי אדם, ובכל אופן אתם עובדים את זה. למה? מפני שלא תהיה עבודה היא כי אם להימלט מן המוות. ושישמרו תורת השם בקרבם, ותולי עמים יעבדו מפני היראה. מאיפה בא לו הרעיון הזה? כן. חייבים להקריב את ההיסטוריה. הוא אומר, זה אלוהי עץ ואבן שאתם עובדים אותם, כי אתם מפחדים. מה זה? כן, במשך כל דורותיו, אבל במיוחד בגירוש הגדול, הוא אומר, זה הפסוקים פה, ונשתרתם מתי מיד בגויים מספר אשר בגויים, ועבדתם שם, בגלל הגויים, שאתם מתי מספר בכולם. תראו, פתאום שהוא כותב את זה, זה בכלל לא מופרך. בפשט הפסוקים. אבל תראו מה הוא כותב עוד יותר מזה. ולא נזכר כאן, זה כאן בדרך חטא, כי אם בדרך עונש. הוא אומר, זה לא החטא שלכם שאתם עובדים עוד עזרה. זה חידוש אדיר בפסוקים. זה העונש. אחרי שתגלו, אתה, בגלל ש, שלא הייתם מספיק דבקים בשם, כתוב שם פסוקים, אתם גולים. ואחרי הגלות, אתם נאנשים בגלות בזה שתאלצו לעבוד עבודה זרה. זה עונש ולא חטא, זה לא שתחטאו בעבודה זרה, זה שתדעו לכם, כדי לכם לעבוד את השם ולהישאר בארץ, כי בחלק מהעונש יהיה גלות, לא רק מהארץ, אלא גם הקדוש ברוך הוא. בגלות אתם לא יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי אתם מתים מעט בגויים, והגויים מכריחים אתכם לעבוד את אלוהים. לא נזכר כאן בזה בדרך חטא, כי הם בדרך עונש, שזה היה להם הגדול שבראות, שבקרתם והרגישם, האמונה האלוהית בליבם, יעבדו עבודה זרה בפיהם. למרות שהם מאמינים, הם לא יכולים לעבוד את אמונתם, ובלשונם יחזבו למו, ויהיו נהרגים על זה. ועליו אמר כאן, ועבדתם שם אלוהים אחרים. וואו, הפסוק הזה, הדבר שם פירוש הזה מצמרר, דבר שני, תראו איזה שני כרבדים בפירוש, הרובד הראשון מאיר עיניים, והשני, אחרי שעובר את עצמו מורת, זה מלא הרהור, האם אפשר להגיד את זה בפסוקים? בניגוד לחלק הראשון, אני לא אומר, תראו איזה יופי זה מסתדר, אני משאיר את זה לפרשן. אברבנאל עוסק, אולי בעקבות גירוש ספרד, אמרנו שיש לו הרבה ספרי פילוסופיה לעניין במשיחיות, עוסק במבנה העתידי הראוי של מדינת היהודים. הזכרנו את זה ברן, בדרשת הרן, בעיקר מדרש י' א', הבאתי לכם גם לא מדברי הרן, אלה שכתבו עליו, שהרן היה לו טכניקה, איך אפשר שיהיה מדינה שהחוק שלה לא יהיה הלכה. מה היה הפתרון של הרן? זוכרים? המלך, המלך הוא לא מחויב, הוא מותר לו, יש לו הרבה מאוד משחק, שהוא מחויב לעקרונות התורה, לכתוב לו את ספר התורה, לגוד בתורה, ואז היה לעשות מה שנכון מדינית, ככה מפרש הרן. האברבנאל מזועזע מ... מונרכיה. הוא במלך רואה את כל הצרות. הוא מקרוב עבר מלך אחרי מלך אחרי מלך אחרי מלך. לפחות ארבעה מלכים במלכויות, לא, איזה ארבעה? ארבעה מלכויות שונות לפחות, שמתוכם בכמה פעמים מתחלף המלך, ואז הוא גם של אבא וגם של... רק פה הזכרנו שישה מלכים שהוא היה יועץ בכיר שלהם. עלה יותר. אז שוב, לשונו בזה גם קשה וגם קשה לי לדפדף, לכן הבאתי מדבריו של פרופסור רביץ, כן, אבי רביץ, שמכיר. לפי השקפתו של אברבנאל, אני קורא מקור שתיים, שהוא לא דברי אברבנאל, דברים על אברבנאל. הפוליטיקה מכחישה את התיאולוגיה מעצם טבעה. הדת והמדינה לעולם לא ישתלבו זו בזו כפי שחשב הרמב״ם. הם גם לא יפעלו יחד בדו-קיום מעשי כפי שחשב הרן. עד רבה, הם יתנגשו ביניהם חזיתית ויהיו צרורות זו לזו. האדם הפוליטי להיות לעולם להציל לעצמו גבול, לצמצם עצמו מפני עוצמתה וסמכותה של רשות אחרת. כאשר בני אדם זוכים בכוח, קל וחומר, כאשר הכוח הזה מתרכז בבני אדם יחיד, הוא נוטה מעצם טבעו, הכוח מתפשט ולהתעצם, הוא שואף לפרוץ כל סכר ולפרוע כל חוק. אשר על כן, המונרכיה החוקתית תהפוך על פי חוקייתה הפנימית למונרכיה מיוחלטת, והמונרכיה המיוחלטת תהפוך על פי חוקייתה הפנימית לרודנות, עריצה ושפכת דמים. ולמותו של דבר, סכנה זו צפויה מכל מלכות אדם ומכל שלטון מדיני. הם יקשו תמיד להוסיף ולכבוש ולא יסוגו מרצונם מפני תורה אלוהית או חוקה אנושית כלשהי. אז מה עושים? אני קורא קטע אחר של פרופסור רביצקי. ראש לכל אברבנאל קורא תגר על התרבות האנושית החומרונית והטכנית. הוא ייחס אותה לתהליך קדמון שבו עיוותו בני האדם את דרכם על האדמות. כתוצאה מהידרדרות הדרגתית זו נוצרת תרבות אנושית מסולפת, שהעמידה במוקד את הכלי, את החרושת והברזל. כן, כמו שושלת קין שם בבראשית. וחתרה להפיק מן הטבע יותר ממה שמעניק לאדם באופן ספונטני. זוהי תרבות שאיננה מיוסדת עוד על השכל ועל הרוח, אלא על התאווה והחמדה. ועל יצר התחרות, וסופו של חשבון גם על אלימות ומלחמה. וואו, כמה מזעזע. אז מה כן עושים? קטע שלו משמואל ח' מכירים את שמואל ח' נגד המלוכה? מה זה? משפט המלך, כן, ששמואל יוצא נגד המלוכה, ואברבנאל מאוד מאוד מזדהה עם זה. ואין להקשות ממה שאמר שלמה, ומביא פסוקים ששלמה אמר בעד המלוכה, כי גם שלמה שיבח עניין המלכים, הוא לעצמו היה דורש, כמובן, הוא אומר שלמה לא אובייקטיבי. אבל אנחנו, איך נסבול לדברים המבוארים בעצמם? אין ספק שגם בהיות המלך צדיק תמים, יותר טובה תהיה הנהגת הרבים צדיקים ותמימים בהסכמתם יחד. לא מלך, אלא מועצת חכמים. אי אפשר לתת עוצמה בידי בן אדם אחד, כי תמיד לבוא להשחית, לפזר את הסמכות בידי מועצת אנשים. וואו. לאברבנאל, כפי שראינו, פירושים מחודשים, והבאתי דוגמה בהקדמה שלו לירמיהו, נראה לי מהפכני ממש, חושב. עכשיו אני שלא היה ירמיהו שלם מאוד בסידור הדברים ואיפוי המליצה. אני חושב שאברבנאל הראה לנו שהוא יכול לתת ביקורת על מליצה. כן? ומפני זה תמצאו בדברי ירמיהו פסוקים רבים שלפי דעת המפרשים כולם יחסרו להם מילה או מילות. אם יהיו עוד שאני אשתדל ליישבם, ותמצא, כן, הרבה פעמים הפסוק לא טוב, חסר מילה, אני אנסה להסביר, אבל למה צריך להסביר? למה שלא כל אחד יבין? ותמצא פעמים רבות מאוד, והוא מביא דוגמאות לטעויות כאלה, והזכר בלשון נקבה, והנקבה בלשון זכר, והרבים בלשון יחיד, והיחיד בלשון רבים. ואני אחשוב שזאת שהייתה זו הסיבה בזאת, היות ירמיהו נער בשנים שהתחיל בנבואה, ולכן לא היה עדיין משלם בדרכי הלשון ובסדרי וביופי המליצה, ועל זה באמת אמר, אם לא ידעתי לדבר כי נער אנוכי. אז הוא כותב לא טוב. הוא אומר, אני אפרש לך, אבל למה צריך פירוש? למה זה כתוב לא טוב? כי ירמיהו הוא בחור צעיר שלא יודע לדבר. ממש נועזות של פרשן. מה מצבנו מבחינת הזמן? יש לנו זמן. שדעתי למהר כל כך הרבה להספיק, וברוך השם הספקנו. אז על מה שהבאתי פרק כ"א, זה היה פרשת שבוע בשבת האחרונה, כן? אז לשמענו עתידים, נגיד שאנחנו עומדים ביום שני אחרי פרשת חוקת, אז קראנו בפרשת חוקת, הבאתי פה מהברבנאל את הפסוק, השאלה הוו, ומה שנאמר כאן וישמע השם לכל ישראל, זה פשוט דוגמה מפירושו לתורה, בלי איזה מהלך מדיני או פרשני, וגם זה עומד קצת על יחסו לתיבול למה. ומה שנאמר כאן, וישמע השם לכל ישראל, ויתן את הכנעני ואחריהם אותם ואת עריהם, ויקרא שם מקום חורמה. כי הנה, זה היה אחרי מות משה, וגם אחרי מות יהושע, והוא מה שנאמר בספר שופטים, ובני כני חותן משה הלאומי רת מרים, תמדר יהודה ובני יהודה אשר בנגב ערד, הוא כתיב שם בתחילת ספר שופטים. וילך יהודה את שמעון אחיו. ויקו את הכנעני יושב את צפת, לא צפת שלהם, כן, מקום גבוה נקרא צפת, זה בנגב. ויחרימו אותה, ויקראו שם המקום הוא חורמה. ואם אז נעשה הדבר הזה, איך כתבו משה בתורתו? ישראל נלחמים בכנעני יושב ערד. והכנעני כהורג אותם. ואז הם נשבעים לשם, וזה נגמר בזה שהם מחרימים את המקום וקוראים למקום הזה חורמה. שואל אברבנאל, שואלים כל הראשונים, אבל שואל אברבנאל בשאלתו השישית, הרי הדבר הזה מפורש בתחילת ספר שופטים, שכובשים את הכנעני יושב הנגב ומחרימים את הרב וקוראים למקום הזה חורמה. ואחרים אותה ויקרא שם מקום חורמה, זה פשוט פסוק בספר שופטים. אז זה קורה על ידי ישראל או קורה בספר שופטים? ואם נעשה הדבר הזה, איך כתבו משה בתורתו? שאלה גדולה. ותוך כדי, אבל שאלה שישית, כן, זה לא השאלה על ישראל שהולכים דרך האתרים וקורא להם והולכים ולפי רש"י חוזרים ופסוקים גיאוגרפית קצת קשים. כקטעים אברבנאל על כל הפרק, כן, ולא על השאלה השישית ולא על הפסוק הזה. הנה לא יימנע, שגם כן מלך ערד שוכן בצד אחר, כי הוא היה יושב בנגב מעבר הירדן, ימה בארץ כנען אל יד הירדן יריחו, והיה כנעני היושב בהר הנלחם לישראל ויקום ויקטום. נכבטו המפרשים בעניין מפני ספק השאלה השישית, כן, השאלה הוו, זה כנראה תרות שם הלמד, אשר זכרתי. והרעבד כתב שהפסוק הזה כתבו יהושע בתורה. וואו. בן עזרא כותב שפסוק הזה כתבו יהושע בתורה. לא יאמן. מה זה?
כיבוד.
כן, יותר חמור. וגם זה איננו שווה להתרת הספק ההוא. כי הנה אחרי מות יהושע היה כזה שמפורש ואחרי מות יהושע. היה איננו כמו שנזכר ספר שופטים. ולכן כתב הרמב״ם במקום הזה ז"ל. עכשיו מצטט את הרמב״ן, את את הרמב"ן, הוא מעריץ גדול של הרמב"ן. אבל השלים הכתוב להזכיר כאן העניין. השלים הכתוב. ככה כותב הרמב"ן. והוא כעניין הפרשה שנאמרה ברד תמן, ובני ישראל אכלו את תמן 40 שנה, עד בואם לארץ נושבת, את תמן אכלו 40 שנה, את אמרה כרסנן, והוא לאחר מיטתו של משה ממחרת הפסח. עד כאן ציטוט של הרמב"ן. כותב אברבנאל לדברי הרמב"ן האלה. כי הרב, הרב זה הרמב"ן, כיסתה כלימה פניו לכתוב שיהושע כתב זה. והנה אחד דבר בסתם שהכתוב ישלימו, אבל לא זכר מי היה הכותב. כיוון שלא היה משה, עליו השלום. הרמב"ן כתב, ישלים הכתוב. מה זה ישלים הכתוב? זה לשון נקייה. כן? לפעמים ככה אומר מישהו שרוצה להגיד, אמרה התורה. כן? הוא רוצה להגיד... להגיד מי, כדי שלא יתפסו אותו אלה שחושבים שזה משה, אבל הוא לא רוצה להגיד אמר משה. אז כתב לשלים הכתוב. כך כותב אברבנאל על הרמב"ן, אבל לא חמק, כשלא היה משה עליו השלום. והדעת הזה, למה הרמב"ן עשה את זה? והדעת הזה בכלל לא לקחו רבי אברהם בן עזרא, בן עזר, מדברי הקראים, שפירושי התורה אשר להם נינו וגברו שלא כתב זה משה. והרמב"ן אתה אחרי אבן עזרא. זאת אומרת, למה הרמב"ן כותב את זה? כי הוא שפעם אבן עזרא. למה אבן עזרא כתב את זה? כי כתבו ככה קראים. ולמה קראים כתבו את זה? כי יש להם אג'נדה. שלא משה כתב את התורה. ואז הוא, כשואל, הוא כותב על הרמב"ן, והתימא משלמו תורתו וקדושתו, שיצא מפיו שיש בתורה דבר שלא כתב משה. והם אם כן בכלל כי דבר השם ביזה. יש דבר השם ביזה, זה אומר איזה פסוק, והוא נדרש. שזה אומר כתוב אחד, פסוק אחד, לא, לא, לא משה אמר רוז, אמרו חזן, נופיע בגמרא, אני רבה. וואו. אבל הוא לא אומר רמב"ן, תנ"ך בגובה העיניים, מוחרם, יותר גרוע ממחבלים, ויותר לא נלמד אותו. לא, כמעט כל פסוק, הוא לומד רמב"ן, מעריץ גדול של הרמב"ן. אבל פה תראו איך הוא נכנס. ואני בארתי כבר בפירוש שבני ישראל אכלו את המן. הרמב"ן הבאת בתור דוגמה. אחד הפסוקים קשים, כתוב, בני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בו המדלת נושבת. את נושבת, את המן אכלו עד בו המלאת אל כנרת כנען. זה פסוק בפרשת משלח. איך יכול להיות שפסוק הזה כתוב בתורה? אז מה כותב הרמב"ן? ישלימו הכתוב. מה זה? ישלימו הכתוב. כותב אבן עזרא גם על הפסוק ההוא. שמשה כתב את התורה כאשר ציווה הוא השם מילה במילה. ולכן אינו מהבטל שהוא עליו השלום יכתוב הדברים העתידים להיות אחרים אותו. כמו אלה שמות האנשים אשר יחלו לכם את הארץ. שואל אלה שמות האנשים אשר יחלו לכם את הארץ במטות מסי שם. זה אפשר לפרש אחרת. אפשר להגיד שעכשיו יוצאת משלחת שרושמת את הארץ. לא צריך להגיד שזה עתידי יום אחד, אבל בן אלו אומר, זה יכול להיות עתידי. כי משה רבנו עליו השלם כתב, השלום כתב הכל מידו, ככל מפי הגבורה, כמו שהיו דברים עתידים להיות. ולכן כתב, כמה זמן אכלו ישראל את המן, כאשר הודיעה אלוהים. וגם כן שכתב כאן איך נתקיים נדר ישראל עם הכנעני ובריהם שיהיה אחרים אותו כמו שהוא כתב בידו ויעל משה וימות משה ושאר הדברים העתידים מפרשת כיתולית בנים ונשנתם בארץ כיתולית בנים זה משהו אחר זה נבואה אומר יום אחד תחתאו ותגלו זה אומר אותו דבר כמו יום אחד תחתאו ותגלו שהוא כותב וימות משה וימות משה זה כידוע מחלוקת גדולה בבטרה נכון עם משה כתבו בדמה משה כתבו בדיו יהושע כתבו, יש שם שיטות חזל. אבל אם שם אתם רואים, יש שיטות שמשה כותב את זה כקדוש ברוך הוא מכתיב לו. קדוש ברוך הוא יכול להכתיב לו גם דברים עתידיים. כי להיותו כותב הדברים עתידיים במאמר השם, היו כולם כמו הווים ועומדים לפניו. אז ככה הוא מתרץ, הוא אומר, קדוש ברוך הוא כותב, זאת אומרת, הוא בפירושו הראשון כותב אברבנאל, הפסוק הזה באמת קורה בתחילת ספר שופטים. אלא משה כותב בתורה שבני ישראל מחרימים את הערים, מחרימים את הערים, אבל זה לא שמחרימים אותם עכשיו, הם מחרימים אותם עוד הרבה מאוד שנים, ספר שופטים. אבל הוא מפרש עוד פירוש, לא מפרש עוד פירוש. מה רב הפירוש הזה?
מה זה קשור למקום?
כן, זה, לא, זה כבר הרמב"ן, זה, אז כבר הרמב"ן מתכוון לשלומו הכתוב, שזה לא פרשייה מאוחרת, זה לא כזה ביקורת המקרא. זאת אומרת, כיוון שהפסוק עוסק במלחמה, אז הוא רוצה להגיד שבסופו של דבר ישראל כבשו את זה. אמנם עוד עשרות שנים, אחרי מות יהושע. אבל בסופו של דבר זה יקרה, אז ישלימו הכתוב, ישלימו הכתוב, זאת אומרת פסוק אחד, גם במן, הרמב"ן אומר, פסוק אחד, המן הוא כולו זה, ואז פסוק אחד, משלים יהושע. אבל להגיד שהפסוקים הם לא בזמן אמת, גם זה החידוש גדול, להגיד שמשה כותב, ובני ישראל עשו את זה ואת זה, וזה פסוק שקורה עוד שנים, עוד דורות רבים, לא דורות רבים, עוד אחרי מות יהושע, זה מחודש מאוד גם על דרך הפשט וגם על דרך הכרונולוגיה. לכן הוא פירוש שני, ואפשר עוד לומר כי כל מה שזכר כתוב בכאן היו בימי משה, בלי קפיצות. והוא שהכנעני בא בדרך שבאו המרגלים עד מחנה ישראל, והילחם שם ויש ממנו שבי, ובני ישראל התחזקו ונחלמו בהם והם ברחו. בני ישראל הרדפו אחריהם עד שנכנסו אחריהם בעריהם והרחימו אותם, כי הרגו רבים מהם ואת הרים נתנו לביזה ושלל וחרם להשם. עד שמשה מפני זה קרא למקום ההוא ששם הייתה מלחמה חורמה, מפני שהחרימו. אבל לא לקחו את ישראל את הריהם, לפי שעדיין לא עברו את הירדן, שלא עבר את הארץ, אז הם לא נחלו בנגב, כן? ואחרי כן הרג יהושע את מלך ערד שבא להילחם בני ישראל ובני יהודה, ואחר כך מימי השופטים באו הם בעריהם שהיו מלכי ערד והלחימו אותה, לקחו, קראו שם מקום חורמה. רוצה לומר, הארץ שניתן לשלל בימי משה, לחרם בימי משה, ובזה קיימו וקיבלו עליהם את אשר החלו לעשות אבותיהם, כן? חוץ מהמילה האחרונה, זה פסוק כמובן מהסדר, ואין לנו כאן, אם כן, דבר שלא היה בימי משה, שלא נכתב על ידו. ואותרה השאלה היא ואהבה. תראו איזה עברית יפה. איך היא מובנת לדורן. תירוץ השני הוא, שבני ישראל החרימו את המקום, והחרימו אותו גם בשופטים, ויותר מזה הוא אומר, אולי זה כבר פעם בשופטים, אולי זה לא פעם שנייה, אלא פעם שלישית. הוא אומר, אין סתירה. מה קורה עכשיו? וזה אתה אומר, איך זה קורה אחר כך? קרה עוד פעם. ואיך זה כתוב באותה מילים אחר כך? בכוונה, כתבו את זה באותה מילים. נתת תירוץ לקושי יותר טוב מהתירוץ. שהם משנים, שהם מקום, כמה פעמים, איך זה יכול להיות? זה מה שאתה רומז. זה גם יכול להיות, אולי שינו כמה פעמים. לא יודע, לא תפס, אבל גם בזה הקושי יותר טובה מהתשובה. עצם זה שהברבנן מביא שני תירוצים. אתם רואים, זה לא השלם לגמרי עם אף אחד מהם, אבל שימו לב שעל ה... תירוץ הרמב"ן הוא לא מקשה על דרך הפשט, אלא הוא מקשה את קושיה התיאולוגית. הוא לא מוכן לקבל שיש פסוק בכתורה שלא כתבו משה. הוא כן מוכן לקבל פסוק שלא מסתדר כרונולוגית. זאת אומרת, לפי פירוש הראשון, הוא משתכנע לגמרי. אבל, אומר, אבל משה כותב את זה. כן? בנבואה, משה יכול לכתוב פסוקים שקוראים עוד שנים רבות. תראו, פירושים מסתובבים. במקומות דחוקים ביותר אחרים, אתם תראו על ששת התהילים, כותב דוד. אבל כתוב שם על נערות בבל, שמשמנו גם בחינו בזוכנו ציון. אז מה? רוח הקודש. שזה כאילו שולל לגמרי את כל ההבנה של הפסוק. עכשיו תחשבו על מקבלי התורה שהפסידו במלחמה, לפי חודשן, שהפסידו במלחמה. יש להם פסוק שבני ישראל כבשו את זה, והם מסתכלים בעיניהם ורואים שזה לא נכון. מה הם אמורים לחשוב? זה לא כתוב בלשון עתיד. ואז כשישראל עושים את זה, הם אומרים, הרי אנו מקיימים את הפסוק בתומס, אני לא יודע לגמרי איך להתייחס לפסוקים עתידיים שניתנים על ידי משה מפי הגבורה. אבל זה החיסרון, אבל יתרון כמובן, שלא צריך להגיד ישלים הכתוב, שזה באמת צעד גדול. בכל אופן, הברבנאל לא מקבל ישלים הכתוב. לאלה ממש. אפילו משיעור הכתוב, שמשנים את המילים של הרמב"ן קשה לו. אבל זה מסתדר. אבל אני חושב שזה מראה גם את הליכתו בעקבות הראשונים, וגם את הסתייגותו מהם. את הרמב"ן הוא מעריץ, תבין עזרה לו. כן, צריך להגיד באופן כללי. בן עזרא הוא מתווכח יותר, עם הרמב"ן הוא גם מתווכח, אבל יותר בעדינות. זהו, עד כאן שיעורנו הראשון בסדרת גולי ספרד. באמת התחלה עם ברוך השם שזכינו שפירושו מקובל. אגב, התקבל במיוחד בדורות האחרונים, ובזכות זה יכלנו להכיר באמת איש גדול וחשוב גם פרשן וגם פילוסוף וגם מנהיג חשוב מאוד לעמו בזמן קשה, והוא פותח לנו את סדרת גולי ספרד. בקשה קטנה משומע עתיד, אני עובד פה עם מיקרופון חדש, טכנולוגיה אחרת של הקלטה, המסתכלים פה כבר, הנוכחים כבר צחקו עליי בתחילת השיעור, אז אם מישהו יכול להעיר לי בפרטי איך האיכות, אם שווה טרחה אני עודה. זהו, עד כאן.